שלום, שלום, שבת, שלום וברך, תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים.
אמן ואמן. כבוד הרב, וכמובן בסימנת טובה אנחנו מתחזקים בשבת הראשונה.
סימנת טובה ורבה.
הם השבתות, היא הראש לכל השבתות.
ברוך השם, יצאנו מחגי תשרי בשלום, ומודים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הימים הנפלאים האלה, הקדושים, הטהורים, לשטוח את השנה, ולא רק זה, אלא להעלות את נשמותינו למדרגות גבוהות הרבה הרבה יותר, ולזכות לשנה של קודש וטהרה וחיים ותורה וקדושה, ועם ישראל, עם קדוש, מתקרב לאבינו שבשמיים יותר ויותר. הנה בחוץ על הארץ, עכשיו עדיין יש להם יום טוב שני של גלויות, שלושה ימים מחוברים, והנה אנחנו באיסרו חג. וילכו מחיל אל חיל, יוצאים מהסוכה לשמחת תורה, ומשמחת תורה לתוך ההכנות של שבת, והנה שבת קרבה ובאה, ואנחנו מקבלים אותה בזרועות פתוחות, והיא סימנה טובה לכל השנה כולה. כבר הזכרנו שבהרבה בתי כנסת וקהילות, גם בחוץ לארץ ולפני מאות שנים ואפילו אלף שנה, היו נוהגים לדחות את ההקפות שלא הספיקו לעשות ביום שמחת תורה, היו עושים את זה בשבת זו, והיו ססים ושמחים בתורה הקדושה, שהנה התחלנו לקרוא בה מחדש. אז שיהיה לנו סימנה טובה לכל עם ישראל.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. ואנחנו כבר נפנה לשאלת המאזין הראשון, משה מרצלי, השלום לך.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
כבוד הרב, רציתי לשאול, מחר זה שבת בראשית סימנת טובה, והאם, איך אומרים בסימנת טובה, כמו שמחת תורה, לפני הברכה שמברך, או אחרי שמברך, גם בשבת?
בוודאי ובוודאי לפני הברכה, כדי שלא יהיה הפסק בין הברכה לקריאת בראשית. כי הברכה באה על התורה. כמו שאם אני מברך בורא פרי העץ על תפוח, אז אסור לי לדבר ולהגיד בסימנה טובה ולבריאות לפני שטעמתי ממנו. כך גם כן כאן, הברכה היא ברכה על התורה. שאני עולה לתורה, למה? העולה מברך, אף אדם אחר לא מברך. העולה מברך, ואז כיוון שהוא מברך הוא צריך לקרוא. אז בסיום נותן התורה, ממתין שיענו אמן הקהל, ואומר בראשית ברא אלוהים. מתי יאמר בסימנה טובה? לפני הברכה, לפני שאומר ברכו את השם המבורך, החזן הקורא בתורה מכריז בסימנה טובה, ואז הכהן או הראשון אומר ברכו את השם המבורך, כדי שלא יהיה הפסק. אותו דבר יש שאלה בהלכה לגבי אלה שנוהגים לומר, בסיום העלייה, אמת תורתנו הקדושה. והאריכו בזה הפוסקים, יש מחלוקת הפוסקים בזה, אם זה הפסק או לא הפסק. למעשה מי שאומר, יש לו על מי לסמוך, אבל יותר נכון, לא להפסיק. כשהוא מסיים את הקריאה, מיד אומר, ברוך אתה השם, מקום אליך העולם, שנתן לנו תורתו, תורת אמת וכו'. כדי שלא יהיה הפסק בין הברכה לקריאה, לא בתחילתה ולא בסופה. תודה רבה לך.
כן, תודה על השואל מרצליה, אנחנו מאזין מנתניה, שלום. אהרון שומע?
כן, שלום כבוד הרב.
בקול רם בבקשה.
שלום, שלום.
שבת שלום כבוד הרב. שלום
וברוך.
בקשר לשידור, במידה והשם של הבחור זה כמו השם של אביה של הבחורה. של הקרה, כן.
אין בזה שום בעיה, כל הפוסקים כתבו. אמנם היחיד שחשש לזה הוא היה ספר חסידים, רבי יהודאי חסיד, וגם לא בספרו ספר חסידים, אלא בצוואת רבי יהודאי חסיד, שזה משמעות שונה לגמרי. כי צוואת רבי יהודאי חסיד אמר שאומר שהוא לא ציווה, אלא לזרעו אחריו. והוא אמר שבעצמו כותב שהוא בעצמו מזרעו של רבי יהודאי חסיד, והוא בעצמו לא קיים את צוואת רבי יהודאי חסיד. אני לא יודע למה אנשים מפחדים היום שסוגרים חלון, אז משאירים איזה חור, שסוגרים איזה דלת ומשאירים חור, והוא כותב בצוות רבי די חסיד, אסור לגור בבית אבן, תראה לי מי לא גר בבית אבן. אז מה? אז יש הרבה דברים שהוא כתב, והוא כתב אותם לזרוע אחריו. בין הדברים שהוא כתב, הוא כתב שלא יהיה שם החתן כשם חמים, וכבר הגאון הנודע ביהודה הביא ראיות רבות מהתלמוד ומעוד מקומות, ואפילו מהמקרא, שראינו רבים שנקראו באותו שם שנקרא חמים בו, כך ראינו שמואל האמורה, שלא היה כמוהו חכם גדול ברפואה, חכם גדול בתכונה, במהלך הכוכבים וענייני הרקיע, ואמר נהרים לי שבילי דרכיה כשבילי דנהר דעה. והוא, שמואל, היה חתנו של מור שמואל סבא. לכן ראינו עוד רבים כאלה וטובים שככה נהגו, לכן אין צורך לחשוש. בוא תראה שהתימנים, יש להם כל תימני שני שמו סלם. סלם בראשו שלום. ואתה רואה, האבא של החתן סלם, האבא של הכלה סלם, החתן סלם, הבן שלו סלם. בקיצור, סלם על כולם. אז והנה, זה מסתדר וחיים הכי טוב בעולם. לכן לא צריך לחשוש לזה. תברכו מן השמיים.
תודה, יישר כוח לכבוד הרב, ואנחנו עם מאזין מכפר סבא, שלום לך, מתן.
שלום כבוד הרב, שלום,
שבת שלום.
אוהבים את הרב מאוד. רוצים להגיד, רציתי לשאול שאלה, אבי נפטר בכף א' בכסלו, נפטר בכף בכסלו שנה שעברה, ונפטר במוצאי שבת, זה היה כף א'. לגבי השנה, אמרנו, זה יהיה בכף א' חשבון.
אתה מתכוון נקבר בכף א'.
כן, כן, כבר בכף א', נפטר בכף.
בכף א', יפה, כן.
כן, רציתי לשאול לגבי השנה. אני רציתי רק להגיד הרב, המשפחה הם רוצים לעשות צעודה וכל העניינים האלה. הרבה לא שומרים תורה ומצוות, ואני יודע שזה אין בזה כל כך עניין, שאנשים באים ולא מברכים, לא נוטלים ידיים.
להפך, זה גורם לא צער.
כן, אשמח גם הרב יוכל להסביר, כי אמי מאוד רוצה. השאלה מה אני אעשה אם אמא שלי מאוד רוצה את זה, ואני לא בעד.
השאלה אם אמא שלך שומעת לכל התורה ולכל החכמים, אז תסביר לה שזה, יש פה הרבה מכשולים. מספיק שאחד לא ייטול ידיים, ומי שלא נוטל ידיים, הכתוב עליו נעקר מן העולם. אפילו זלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. ואנשים מחמירים מאוד בנטילת ידיים של שחרית, בעוד שנטילת ידיים של לחם היא הרבה הרבה יותר חמורה. כמו שראינו בגמרא וראינו כך בפוסקים. וכל דיני נטילת ידיים של שחרית למדנו מהדינים, מההלכות של נטילת ידיים של ברכת המוציא. ועוד, מים ברכת המוציא, ומים שאר הברכות, ומים ברכת המזון שהיא דאורייתא. והגמרא אומרת שמי שנהנה, כל הנהנה מהעולם הזה ולא ברכה, אז כאילו גוזל לאביו ואמו, אביו שבשמיים ואמו שבשמיים. שנאמר, גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית, חבר הוא לרובעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל. וזה מכשול גדול לכולם, אז זה חמור מאוד, לכן זה לא דבר פשוט. לכן צריך להיזהר להשתדל להביא רק איזה פירות, מיני פירות, ופירות יותר קל, אין נטילת ידיים. ומצד שני, מי שמברך בכל רם ומכוון להוציא את כולם ידי חובה, הם יכולים לצאת ידי חובה בברכה שלו. מברך בורא פרי העץ בכל רם, או בורא מיני מזונות בכל רם, וכן על זה הדרך. גם המוציא מברך בכל רם, הוא יכול להוציא אותם מדי חובה, בתנאי שהוא אוכל לפניהם, ובתנאי שהם לא תלים ידיים, אבל הם לא תלים ידיים, מה עשינו? ואותו הדבר, מים אחרונים, ואחר כך ברכת המזון. ואני לא יודע מאיפה זה יצא, חיפשתי בכל השולחן ארוך, וחיפשתי בכל הזוהר לאורכו ורחבו, וחיפשתי בכל דברי רבנו הארי ודברי הקבלה, ולא מצאתי בשום מקום שיש עניין לעשות צעודה ביום השבעה או ביום השלושים או ביום 11 חודש או בתשעה חודשים או ב-12 חודש או ב-13 חודש ועוד, לא יודע, ממציאים לנו כל מיני המצאות. בוודאי שזה דבר גרוע ולא טוב. אז אם אפשר למנוע את זה ולהסביר להם שלעשות מקום זה משהו חלופי אחר, עדיף. אם לא, מה שיעלה בידך תעשה, מה שלא עלה בידך אתה פטור. השם ישמור אתכם.
אמן ואמן, תודה רבה למאזין מפרס סבא. אנחנו מאזין מירושלים, שלום לך אברהם.
שלום הרב.
שלום, שלום.
שרקוח על התוכנית.
תודה.
רצית בבקשה לשאול לגבי קדיש בשעת התפילה, אם החזן או אחד הנצלים אומר קדיש, אני עדיין לא הגעתי לחזן או למקום שכולם אוחזים, האם אני יכול להמשיך להתפלל?
יש מקומו, כן, כן, להמשיך להתפלל, כן. אני חושב שאתה שואל אם צריך לענות. יש מקומות שאנחנו עונים בהם, כמו מאשרב, הלאה, עד עלינו לשבח, עונים. וכן, עד ברוך שאמר, ואפילו אחרי על קדיש, עונים, עד השתבח ויוצר, עונים, הכל מלא. אז יש, בהחלט אתה יכול לענות, ואם אתה רוצה להמשיך להתפלל, כדי כשאתה רוצה להספיק את הקצב של התפילה עם כולם, ולא להיות בגדר שמתפלל יחיד, אתה רשאי, אבל בתנאי שכשאתה עונה, אתה מתכוון למה אתה עונה, ואתה יודע למה אתה עונה. אתה עונה על שמי רבה, ואתה עונה על בקרב משיחה, ואתה עונה יש רבה מברך, וכן על זה הדרך, ואלמה ואמרו אמן, אז אתה יודע בדיוק איפה הוא אוחז, והאמן שלך מכוון לאותו קטע, אז זה בסדר גמור.
תודה רבה.
תברך.
תודה רבה, יישר כוח, ואנחנו עם מאזינה, שלום לגברת.
שלום וברכה. כבוד הרב, יש לי מאוד בקשה אליך. בערב החג מישהו שאל אותך בקשר להקפות של שמחת תורה.
כן.
וכבודו אמר שאפשר להיכנס לבית הכנסת בתנאי של להפריד מרחק בין הגברים לנשים. מאחר אצלנו אין עזרת נשים. יש עזרת נשים בקושי 60 סנטימטר דלת, וכמו היינו מעל 20 נשים. אז אחד שחזר בתשובה אומר, בשום פנים ואופן. למה? וכולנו שומרי מצוות ודת.
זה היה אחרי התפילה?
אחרי התפילה, בהקפות בטח, הרב.
לא, אחרי ההקפות, או באמצע?
לא, באמצע ההקפות.
באמצע? זה לא, לא היה נכון. סליחה.
כן, בבקשה.
מה שאני התכוונתי ואמרתי, זה אחרי גמר ההקפות, אז אנשים היו באות לנשק את הספר תורה. אבל לא בתוך ההקפות יבואו אנשים וינשקו את ספר התורה, ודאי שלא. אחרי ההקפות, כך כתב רבי עקיבא איגר, כך כתב השדה חמד, כך כתבו הרבה מגדולי ישראל, אנחנו רואים אותם לאורך 300 שנה האחרונים, שאחרי גמר ההקפות, הגברים היו יוצאים משם, ואז באים הנשים ומנשקות את ספר התורה, ושלא יתערבו הנשים עם הגברים. אבל באמצע ההקפות, בוודאי שזה לא נכון, כיוון שבהקפות מה קורה? זה הולך ימינה וזה הולך שמאלה, זה בדרום וזה בצפון. ובאמצע תבוא אישה, זה בהחלט לא נכון. אז בהחלט זה צודק, זה שיעיר לכם את ההערה הזאת. אז פעם אחרת תבואו אחרי זה, בסיום ההקפות. כך היה מנהג בירושלים, כך היה מנהג ברוב בתי הכנסת. כך זכו לי, ואני זוכר את זה, ראינו את זה בעיניי, איך שחכמי ישראל היו מרשים להם, אחרי שהיו מסיימים הגברים, ובדרך כלל היו מבקשים מכל הגברים לצאת, לעזוב את בית הכנסת, ואז אנשים היו באות מהכניסה הצדדית שלהם, נכנסות, מנשקות את ספרי התורה, מתפללות, אומרות מה שאומרות, כדי לחזק את האמונה בהם, כדי לאהוב את התורה, לשמור את מצוותיה, ולקיים אותה כהלכה. אז חזקו ואמצו ואל תדאגו, השם יהיה עמכם.
כן, תודה רבה לשואלת, וישר כוח לרב, אשריהם ישראל, אשריהם נשות ישראל גם, ואנחנו עם מאזין מבני ברק, שלום לך ישראל.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי שניים מקרא ואחד דרגום, לפעמים שאני לא מספיק לקרוא לפני שבת, אז אני קורא בשעת קריאת התורה, אם זה בסדר, ואם זה לא בסדר, אז אם אפשר לקרוא לסדר.
אני לא הבנתי, מה אתה קורא, את המקרא או את התרגום, או גם וגם? לא, זה בטח שלא נכון. זה ודאי שלא. מה שהתירו, התירו לקרוא מקרא. זאת אומרת, בשעת הקריאה של העולה או החזן או הקורא בתורה, אז התירו, זה גם בדעבד, זה לא לכתחילה. התירו שיקרא יחד איתו בשקט. ולמה אמרתי זה לא לכתחילה? כיוון שמרן כתב שלכתחילה אסור שיהיה שום קול אחר ושום דיבור, אפילו לא נשמע בשעת קריאת התורה. כי למדנו את זה מקבלת תורה. משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. וכשם שבשעת מתן תורה שום קול לא נשמע בעולם, רק של הקדוש ברוך הוא שדיבר, לכן גם כאן אין לקרוא ואין להשמיע שום קול. לכן מרן הביא את זה, והביא את זה אומנם גם בשם הזוהר, אבל הביא את זה להלכה. זה אחד מ-30 וכמה מקומות שמרן בבית יוסף מצטט ישירות את הזוהר ופוסק כמוהו. זה אחת ההלכות, וכך נפסק בהלכה. אז לכן זה בוודאי לא לכתחילה. חייבים למצוא זמן מתאים ביום שישי או בליל שבת או בכל זמן אחר. לקרוא שם שניים מקרא ואחד תרגום, ואחר כך לבוא לבית הכנסת כשאתה מוכן ומזומן ומכיר את הפרשה לאורכה ולרוחבה, שניים מקרא ואחד תרגום. ואם יצא שלא הספקת, אחרי התפילה, לפני הסעודה, תשתדל למצוא זמן ושמה לסיים, כי כך אמר רבי לבניו, רבנו הקדוש, אמר לבניו, בבקשה מכם, אל תאכלו לחם בשבת, תשלימו פרשיותיכם עם הציבור. וכאן למדנו שאין לעשות קידוש בשחרית עד שישלים את הפרשה. אז צריך כבר לפני כן, אם הוא יודע שהזמן יהיה מצומצם, הוא יגיע הביתה מאוחר, וכולם יחכו לו בגלל זה ויגרום להם צער, אז כבר לפני כן צריך לעשות את זה, או לפני תפילת שחרית. אז אם תפילת שחרית נאמר בשעה 7, אז הוא יקום ב-6. יקרא שניים מקרא כמו בן אדם, כמו שצריך, סיים אותה כהלכה, ואחר כך ייגש לתפילה, מספיק לעשות, אנחנו עושים מהמצוות ומההלכות הרבה הרבה דברים של תעבד, הרבה הדברים דברים של דוחק ושל כל מיני עקיפות, וזה חבל. עכשיו יצאנו מימים נוראים, אנחנו עדיין תחת הרושם החזק שלהם. והנה היה אתמול הושענא רבה, ממש כמו אתמול, שמחת תורה והושענא רבה, והבטחנו לקדוש ברוך הוא הרבה הבטחות, והתפללנו הרבה תפילות, ביקשנו הרבה בקשות. אז אנחנו צריכים ליישם את זה. לפחות עכשיו שמתחילים, השבת מתחילים מחדש, שניים מקרא ואחת תרגום של שנת תשע"ה, פרשת בראשית, אז אדם יעשה לו חוק קבוע, ביום שישי עצמו אפשר למצוא זמן, כמו שהוא מוצא זמן לחברים שלו לפטפט איתם, כמו שהוא מוצא זמן לאכול איזה ארוחה או לצאת לאיזה טיול, וכמו שהוא מוצא זמן ללכת לביקור אצל הורים או אני לא יודע מה, הוא מוצא זמן לפטפט לפעמים בטלפון 49 דקות ו-47 שניות. אני לא יודע איזה גימטריה זה, אבל זה מצוי הרבה. אנשים מדברים ולא שמים לב, ואחר כך הוא רואה, הטלפון שם סופר לו את הדקות והשניות שהוא שוחח. בזמן הזה יכול להגיד כבר 3 פרשיות ששניים מקרא ואחד תרגום. זה חבל. לכן צריך האדם כן למצוא זמן. יש זמן, רק לא רוצים. דוחים את כל העניינים של הרוחניות והקדושה בזמן אחר להכל לדעבד ומחכה לקורא בתורה. ולמה? אז קורא בתורה, אני מסכים, אם חלילה הבן אדם היה אנוס ביום שישי והיה דחוק מאוד, ולפעמים היה בלי סוף ריצות, אשתו ילדה והילדים היו צריכים אוכל והיה צריך פה לקנות משהו וקרה איזה משהו לא הכי נוח ולא הכי נעים ביום שישי, שלא יבוא ולא יהיה. ואז הוא באמת הגיע ליום שבת מעוך וקטות ונטוץ ולא יודע מה עוד. אז הוא בא לשם כבר אין בו כוח, אין בו נשמה כמעט. אז באמת שיקרא צד אחד של הפרשה, זאת אומרת פעם אחת בלילה ואחר כך ביום שבת ואת התרגום, וביום שבת יקרא פעם אחת עם השליח ציבור. אבל זה רק מקרה חירום ושלא יעשה את זה בצורת קבע. אז באמת תודה רבה שבגללך אנחנו התעוררנו קצת והתחזקנו בעניין של קריאת שניים מקרא ואחת תרגום. והגמרא אומרת שהוא זוכה לאריכות ימים ושנים, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור זוכה שמאריכים לו ימיו ושנותיו. תודה רבה.
אמן ואמן, יישר כוח לרב. ובאמת בדיוק הפרשה הראשונה היום הרב מעורר ומעודד, צריך לתת יתר רוז ויתר שרית, כי אין לנו אלא רק היום פרשת בראשית לעשות שניים מקרא ואחד תרגום. תודה כבוד הרב. אנחנו עם מאזין מהדרום, שלום לך שרון.
שלום
עליכם
הרב.
שלום
לשעים רבות, נזכור לשעים רבות, נעימות וטובות
ותחיו ותאריכו ימים ושנים.
אמן, תודה רבה. אבל רצינו לשאול, האם יש עניין במוצאי שמחת תורה ללכוד ולשמוח עד אור הבוקר?
פס ושלום. זה ביטול תורה, מה זה? איפה? לא ראינו שום חכם שעשה כך. יש לנו כלל בהלכה ובתלמוד ובמדרשים, שבמקום שאתה רוצה לדעת איזה מנהג לנהוג, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, הוראי את גדיותייך על משכנות הרועים. תלך תראה משכנות הרועים מגדולי ישראל, מחכמי ישראל האמיתיים, שלנים בעולה של תורה. לא אלה שמקבלים קבלת קהל ויושבים על כיסאות שן וכיסאות מפוארות שמשובצות באבנים טובות ויהלומים. אלה אנשים חכמים שיושבים מקטטים גופם בעולה של תורה. ויש לנו כאלה היום ברוך השם, דורנו לא יתום. יש רבנים צדיקים שיושבים ועוסקים בתורה ומסתכלים בהבל. והם אף פעם לא עושים דברים כאלה. עושים הקפות שניות, מה זה הקפות שניות? לא הולכים לאיזה רחבה או לאיזה מועדון או בכניסה לכניסה לקיבוץ, או אני יודע איפה עושים שם הקפות שניות, שועדה. היו עושים הקפות שניות בבית הכנסת שמסיימים תפילת ערבית. עושים הקפות סביב הספר תורה עם כל הקריאה שיש שם, עם השמה ישראל והשם מלך, וכל הסדר עם היהי רצון והפסוקים, מעולה לקרא השם, מן אויבי יבשע, וכו' וכו' וכו'. קוראים את כל הסדר, והולכים לבתיהם בשלום, לפרקים את הסוכה, ויש זמן, והולכים לישון גם, כדי שיקומו בבוקר לתפילה. זה עדיין חודש תשרי אנחנו. כמו שמענו, אין לזה שום מקור שצריך לעשות בפרט במוצאי שמחת תורה עד אור הבוקר לא שמענו מימינו. יש במשנה במסכת סוכה, לא ראינו שינה בעינינו מתי זה היה, בלילות חול המועד, ממוצאי יום טוב ראשון של חג, ואיפה זה היה? במקדש. ושם היו גדולי ישראל, תנאים ואמוראים, רבן שמעון מגמליאל היה זורק שבעה אבוקות של אור באוויר, ולא נוגעות זו בזו, מקבלן בידו, אחת לאחת. וכן ראינו רבי לוי, היה לוקח סכינים, זורק לאוויר שמונה סכינים, שמואל היה זורק שמונה כוסות של יין, אביה היה זורק ביצים, כלומר תתקבל תלותנה ובעותנה, שהתפילות שלנו יעלו. אז זה היו גדולי ישראל עושים בבית המקדש, שלכפר על מה שהיה בבית ראשון, שהיו אחוריהם אל ההיכל, במה שעשו שם, הכעיסו את הקדוש ברוך הוא. בבית שני הם רצו לכפר על זה, והיו אומרים, אנו ליה וליה איננו, כמו שהמשנה במסכת סוכה מתארת שם, איזה תיאור נפלא מאוד. אבל היום בימינו, על מה ולמה, ובפרט במוצאי שמחת תורה, לא מובא בשום מקום, מובא על רבנו ארי, שהיה נוהג לעשות כן, וכך נהגו על פי הקבלה, אבל אחרי זה הולכים לבית, ולא הולכים לרחובה של עיר, ומשתוללים, ומתהוללים, ושוטים, ואחר כך שורפים, צפרדעים וקינים וערוב במרכז הערים, כל מיני השתוללויות. זה לא דרך, זה חילול השם נורא והיום. זה לא הדרך ככה לסיים את החגים הקדושים הללו, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה ושמחת תורה. חלילה וחס, אלא הכל בקדושה ובטהרה, עם טעם טוב, וגם אדם צריך להיות בבית, לראות את הילדים שלו, לשמוח איתם, ולהכין את עצמו לשבת, בפרט שהיה השנה, זה יצא ליל שישי, ערב שבת קודש. בכל אופן, אם שאלת אותי, יש לזה מקור? לא, אין לזה מקור. תבורך מן השמיים.
אמן ואמן, יישר כוח, ואנחנו בשודרה ונצא להתנחת הראשונה לפרסומות, בבקשה. לכל ישראל יש מורשת אחת, רשת מורשת.
רשת מורשת של כל ישראל, כי לכל ישראל יש מורשת אחת.
כן, אנחנו מצפים למקבץ של הפרסומות, אבל אנחנו כבר נשמע אותו. אנחנו נתגבר, הטכנאי כבר מטפל בזה, וברשות הרב אנחנו נמשיך לשידור. שאל עוד שאלה, יש לנו מאזין, ישראל מנתניה. ישראל שומע? בבקשה.
כן, שלום הרב. לגבי המאזין הקודם ששאל אם האבי הקלה והחתם עם אותו שם, הרי ידוע שהבן איש חי והחידה הם אומרים שיש להחמיר בזה.
הרב שומע?
אני שומע אותו מצוין.
כן.
אתה שומע אותי?
כן, אנחנו שומעים, בבקשה.
זה לא שיטה לפסוק הלכה לפי שאני אעשה משאל מי אמר מי, ואני אעשה לרשימה של רבנים, ואחד אסמן V והשני אסמן X. אני צריך לדעת את ההלכה במקורה. אם תרצה תעיין בספר מבשרת ציון, וחבל שלא קראת שם לפני שעלית לשידור, ויש שם תשובה די ארוכה ודי מנומקת עם כל המקורות מהיכן יצא זה. הראשון שכתב זאת זה רבי יהודה יחסיד בספר חסידים, אבל בגמרה שלנו בדיוק ההפך, ובעוד מקומות בדיוק ההפך. והנודע ביהודה כבר העריך בזה מאוד, אז הנודע ביהודה היה גדול בדורו, הוא היה עוד לפני הגאון האחידה, מבלי חס ושלום לגרוע מכבודו של מישהו כהוא זה, והוא כתב בפירוש שהדבר מותר. וגם ראינו בעינינו רבים וטובים שכך עשו, וחיו בצורה הכי מתוקנת.
איפה הוא אמור לעיין רק?
הבאתי דוגמה מיהודי תימן ומאוד יהודים טובים ונחמדים, שיש להם אותם שמות, וברוך השם לא קרה כלום. תאמין לי, חבל, שאלוואי והיו מקפידים לא לדבר בבית הכנסת, לא לקרוא 6-7 מיני עלונים כל ליל שבת ולקחת את זה איתם, לזרוק את זה אחר כך באשפה חס ושלום, ולא לעשות כל מיני, או לדבר על רבנים, או לבזות תלמידי חכמים. יש לנו הרבה דברים לפני כל זה של אותה שם, שמזה אנשים מפחדים, וכמו שאמרתי לך, עם החור הקנה ששמים בחור של החלון, שלא ייסתם, כדי שהשדים יוכלו להיכנס ולצאת. די. כתוב באותה צוואת רבי יהודה חסיד, אם כבר אתה עולה לשאול ולהתווכח, אז בבקשה ממך. אנחנו גרים בבתים של אבנים. רבי יהודה חסיד כותב, לא יגור בבית של אבן. מה תענה על זה? הנה כולם, גדולי ישראל, כולם גרים בבתים של אבנים. בפרט בירושלים יש חוק שצריך לבנות בית מאבן. ועוד ועוד כאלה רבות יש בלי סוף. תקרא צוואת רבי יהודה חסיד, זה תקרא שם. לאורך ולרוחב. לא יקרא אדם לבנו לא יהודה ולא שמואל. אתה מכיר כמה גדולי ישראל שקוראים להם יהודה? אתה מכיר, ספרת כמה גדולי ישראל שקוראים להם שמואל? והנה צוואת רבי יהודה חסיד. אז בבקשה, לפני זה תעיין טוב בסוגיה. ואני מודה לך מאוד על ההערה הנפלאה. כל טוב.
אכן, כן, 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 כבר באמת... השאלות האלה חוזרות על עצמה, תודה שהרב עומד בנחרצות ובתקיפות.
אבל שהם מבזבזים את הזמן של הציבור, שיש שאלות באמת חשובות ותחופות, זה לא סימפוזיון כאן.
לא רק זה, הרב, אנחנו מנסים לשמור על הרמה ועל איכות שידור ושאלות, ובכל זאת אנשים מסננים אותנו. אבל בסדר, אנחנו ממשיכים הלאה, נחזור בשמחה ובאהבה ובהערכה לכל עם זה.
בסדר.
אנחנו נחזור לפרסומות, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
תודה רבה לבורא עולם שיש לנו את הרב, שהוא נותן לנו משקפה טובה, ברוך השם. עכשיו שמעתי בשם חבר שהוא קרא באיזה ספר, הוא לא זוכר את הספר עצמו, הוא ראה שם שכתוב שבאדם שמברך, שם דוגמה לחבר או מישהו, בלי שם השם, זה מהווה כתרוג או משהו כזה, אם הרב ידוע לו על דבר כזה?
לא כתרוג, אבל... יש משהו בזוהר הקדוש שכתב שכאשר בא לברך את חברו, יברך קודם את הקדוש ברוך הוא. לכן, בבתי הכנסת, זה שעושים מי שברך, אין בזה בעיה. למשל, עושים מי שברך אחרי קריאה בתורה. העולה לתורה ברך את הקדוש ברוך הוא, ואמר ברוך אתה השם נותן התורה. מיד, החזן מברך אותו במי שברך אבותינו, קדושים אברהם, יצחק ויעקב. ואפילו מרן רבי יוסף קארו בספרו שו"ת אבקת רוחל לא העיר מזה מאומה. ולמה? הסיבה היא זאת. כיוון שבין כה אנחנו כבר התפללנו. אם זה בלי תפילה או סתם אדם פוגש את חברו בדרך והוא רוצה לברך אותו, אז באמת צריך קודם לברך את הקדוש ברוך הוא ואחר לברך את חברו. אבל כאשר אתה באמצע בסדר תפילה או בסדר מסוים ששם נוהגים לברך, אין בזה בעיה. אפשר בברית מילה. אז אחרי הברית ניגשים אל הסנדק בהנחה שהוא תלמיד חכם מופלג, או אם יש שם איזה רב גדול, מבקשים ממנו ברכה, נכון? הוא מברך, הוא לא צריך לברך כל פעם את הקדוש ברוך הוא ולברך את אותו האיש. כיוון שכעת ברכו את הקדוש ברוך הוא, וברכו בו בפרי הגפן וברכו קורת הברית, וגם בורא עצי פסמים, ועוד, כיוון שברכנו את השם יתברך, עכשיו ראוי לברך את הציבור. זאת אומרת, אף פעם אל תקדים ברכת אדם לפני ברכת הקדוש ברוך הוא. יוצא מכאן, באמת, טוב ששאלת את השאלה, יוצא מכאן שלמשל לפעמים לפני הברית, אז באים לבקש מהרב ברכה. זה לא ראוי לעשות את זה, אלא צריך להמתין שקודם יעשו את הברית ויברכו את הברכות של הברית, ואחרי זה ראוי לברך בשר ודם. וכן, כמו שאמרו, לפני תפילה. לפני תפילה, הגמרא אמרה שלא יקדים לומר שלום לחברו, פני שזה נקרא חס ושלום, כי לא עשה אותו אלוה, כי עשה אותו פסל. אלא אחרי התפילה יכול להגיד שלום. אז בבוקר אנחנו אומרים בוקר טוב אם רואים מישהו. אבל, ויש מהפוסקים שכתבו שהוא הדין לפני מנחה. לדוגמה, באים להתפלל מנחה בבית הכנסת, ובא מישהו מבקש ברכה או מברך את חברו. זה לא כדאי לעשות את זה. אני לא אומר שזה אסור, אבל זה לא כדאי. רבי חיים פלאצ'י בספרו כף החיים פלאצ'י העיר על זה. וכתב שכאשר באים אליו נשק את ידו לפני תפילת מנחה, הוא דוחה אותם לאחרי התפילה. למה? כיוון שכעת אני צריך להתפלל. אז קודם אני צריך לברך את הקדוש ברוך הוא, ואחרי שאני אברך את הקדוש ברוך הוא, זה יפה שאני אברך מישהו מהציבור. אבל לא להקדים ברכת הדיות לברכת מלך. הדיות זה לא הכוונה חלילה דבר גרוע, אלא הכוונה אדם מן השורה, שאנחנו כולנו, עם ישראל, נקראים אנשים מן השורה, לפני שמברכים את הקדוש ברוך הוא. תודה רבה.
אכן, תודה רבה, יישר כוח, ואנחנו עם מאזין עיר הקודש צפת. שלום לך, אליעזר.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך. רציתי לשאול את כבוד הרב, מדוע במשנה כתוב שלא להרבות שיחה עם אשתו?
כן.
כל וחור, יש את חברה, אני מבין, אבל...
כן. משנה שם באבות אומרת, זה על הרבה שיחה עם האישה, ואשתו אמרו קל וחומר ואשת חברו. ואתה שואל, מה יש בזה להרבות שיחה עם האישה?
אז כן, כבוד הרב.
קודם כל, אני מתאר לי שאתה די נבון ויודע שלפעמים להרבות יותר מדי שיחה, אז באים אחר כך לידי ויכוחים וחילוקי דעות, ומזה מתפתחים דברים לא טובים. ולזה הכוונה, זאת אומרת, זה עצה טובה לאדם. ומחוץ לזה, גם אם נאמר שבאמת הזוג הם באמת אנשים אוהבים ושלמים ומושלמים והכי טובים שבעולם, וחיים בשלום כל ימיהם, ממהם אין ביניהם חילוקי דעות, אין ביניהם בריבות. כל זאת, על תרבה שיחה עם האישה זה מצד ביטול תורה. מצד שהוא מבזבז את זמנו לריק. הוא בא לעולם בשביל לעסוק בתורה. אז נכון שאתה צריך לדבר עם האישה פה ושם, איזו שיחה קלה או איזו שיחה קצרה, שיש בה צורך. או לפעמים צריך לטייל, אז צריכים לטייל, אז נו, אני יודע, יש היום חוקים, אחד אומר פעמיים בשבוע, אחד אומר שלוש פעמים בשבוע, אחד אומר לא, פעמיים בחודש, לא ידעתי באיזה שולחן ערוך זה מוזכר, אבל צריך תשומת לב, אני לא אומר שלא, לא לשלול, אבל אפילו שיחה, כך כתוב במדרש, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו ביום הדין. והכוונה, יש לזה עוד כוונה נסתרת שכתוב אותה ברמז, הכוונה על היחסים ביניהם, שצריך להיזהר לא להתנהג כמו שהגויים מתנהגים או כמו שחלילה הבהמות ובעלי החיים מתנהגים. אלא אנחנו עם קדוש וצריך להתנהג בקדושה, לכן יש הלכות גם בשולחן ערוך אור החיים בסימן רש למד שמדברות בדיוק איך אדם צריך להתנהג, ולמעשה כתבו רב המפרשים שלזה כיוון התנה באבות שאמר ואל תרבה שיחה עם האישה. ודאי שגם בשיחה, סתם שיחה של פטפוט או שיחת בטלה, אסור להרבות יותר מדי, אבל גם התכוון לעוד עניינים נוספים שצריך הכל לעשות במידה ובמשקל ובצורה מתורבתת ונכונה. תודה רבה.
כן, כן, תודה רבה, יישר כוח לרב. כבוד הרב, עוד בעניינים של בראשית, שואלים שאלות אנשים, עניין של, הרב, עוד פעם, על שניים מקרא ואחד תרגום, זה חוזר על עצמו בסדר. לחזק את זה, הרב, לחזק את העניין.
הטוב ביותר לומר שניים מקרא ואחד תרגום ביום השישי. זה הזמן שלו. והכי טוב זה אחרי תפילת שחרית, מי שיכול. אבל אני מבין שיש הרבה אנשים בעלי עסקים ופועלים, ואנשים שיש להם צריכים ללכת לעבודה, או שיש להם צריכים לקחת הילדים לגנים ולבתי הספר, אז אין להם אפשרות. אבל בסדר, שישים מול עיניו כל הזמן שהוא צריך היום לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. וכמה טוב שיש היום, ברוך השם, בחנויות הספרים, יש את הכרכים הקטנים האלה, כרך כיס, שאפשר להכניס לתוך הכיס, חומש לבד של בראשית, יש שמות, במדבר, ביקרא, במדבר, דברים, ויש כאלה אפילו שעשו פרשה-פרשה. אמנם לפי ההלכה זה לא כל כך מומלץ, כיוון שאסור לעשות מהתורה פרשיות, חומשים כן, אבל פרשיות לא, אבל לפעמים יש איזה צורך לעשות כך. ואז הוא לוקח את זה איתו, והוא זוכר שמתי שהוא נמצא באיזשהו מקום, ויש לו איזה חצי שעה פנאי או שעה פנאי, יושב וקורא שניים מקרא ואחד תרגום, ואם קרה שבאמת הוא צריך להפסיק באמצע, מותר, רק שיסמן לו איפה הוא יפסיק, ואחר כך ילך להעסקה, ואחר כך שיתפנה שוב, ימשיך הלאה. ויש די זמן לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, בלי סוף אם רוצים, ואפילו בימי החורף הקצרים אפשר למצוא. ואם לא, אז בליל שבת. ליל שבת אחרי הסעודה, עכשיו הנה הלילות התחילו להתארך, ויכול לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. נכון שיש מהמקובלים, לא כל המקובלים, רבנו ארי לא דיבר בזה, אבל יש מחכמי הקבלה שכתבו שאין לומר תרגום בליל שבת, אז מקסימום שלא יגיד את התרגום, יגיד בליל שבת את המקרא פעמיים, ואת התרגום ישאיר לבוקר. בבוקר, מעלות השחר, הוא יכול לקרוא. או אפילו אחרי עלות השחר, כמו שאמרנו, אם יודע שהוא לא קרא, אז ישכים קצת לפני התפילה, וגם יזכה להיות ראשון בבית הכנסת. ויקרא שניים יקרא ואחד תרגום, יאריכו לו ימיו ושנותיו, יהיה לו שבת הגדול. מי שבא, קם מוקדם בשבת, אז תמיד יש לו שבת הגדול כל השנה. למה שבת ארוכה, אבל מי שקם מאוחר, איפה, מתי שם את הראש שלו, איפה שם, עד שבא לבית הכנסת, עד שמגיע, כי לשם המלוכה, או כי בשוס פרעו, או אני יודע איפה מגיע, ואז חוזר לביתו, וכל הזמן בבהלה, וכל השבת הולכת בקצרה, והוא לא יודע איך אף השבת לא נהנה ממנה כלום. זה חבל. אם אדם יהיה הכל מסודר, ויתחיל מהלילה מסודר, אז גם היום יהיה טוב. עכשיו, לאלה שלא יכולים, באמת, למשל, יש, אני פוגש, יש נהגי מוניות, יש אנשים שעובדים במקולות, בסופרים, והוא אומר, תראה, אין לי פנאי בכלל, אני ביום שישי לא רואה את עצמי, אין לי זמן לנשום. אז באמת, אחד כזה, תקנו לו, ככה גם מבין הכתב, שיכול מיום ראשון להתחיל לקרוא. ביום ראשון, בפרט, יש אנשים שהקריאה שלהם איטית, הוא לא יכול לקרוא בשטף. עד שלא קורא מילה ועוד מילה, בפרט התרגום, זה מאוד קשה לו. אז באמת לאדם כזה, אפשר לחלק את הקריאה לשבעה ימים. הוא יקרא ביום ראשון עד שני. ביום שני יקרא עד שלישי. ביום שלישי יקרא עד רביעי. וכן על זה הדרך. ועוד יותר, לפי התוספות אפשר כבר אחרי שהתפלל מנחה בשבת קודם, למשל שבת זו, אנחנו נקרא בראשית. במנחה אנחנו נקרא פרשת נוח. אז כבר אחרי שקרא בתורה בפרשת נוח ושמע את הקריאה, אז יש דעות בפוסקים, בעיקר בעלי התוספות ועוד, שזה נקרא עם הציבור. שכבר אחרי מנחה של שבת, בהנחה שהוא הספיק לסיים את מנחה יחסית מוקדם, נשכנים פלים בצהריים, והוא יודע שאין לו זמן אחר, וזה הזמן שפחות או יותר יש לו, הוא יכול אז לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. זה נקרא מה שכתוב בגמרא, לעולם ישנים אדם פרשיותיו עם הציבור. ואפילו עטרות ודיבון, זה נקרא עם הציבור. אבל כל עוד ולא קראנו בפרשת נוח, הוא לא יכול לקרוא. אבל שוב, זה רק דוחק של הדוחק, אני מדבר במצבים שבאמת אין פתרון אחר. אבל אפשר למצוא פתרונות. האדם יכול למצוא פתרונות, וזוכה, הוא מעריך ימים על ידי זה, זוכה שמתברכים חייו, זוכה שהכל הולך למשרים, שהתורה הקדושה מגנה עליו ומסנגרת עליו. ויש כמה וכמה טעמים למה קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. גם בכדי שאדם יבוא לבית הכנסת, הוא יהיה כבר מוכן ויודע מה יש בפרשה, ואם יש איזה שאלות או דקדוקים או איזה עניינים, הוא כבר גילה אותם לפני כן. אז זה מקבל, קריאת התורה מקבלת משמעות מאוד מאוד חשובה. אז בעזרת השם הדברים יפלו על אוזניים שומעות.
אמן ואמן, תודה לרב, למאזינים שקיבצנו עבורם את השאלה. אם אנחנו מאזין מהדרום, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כולי שנים רבות, נעימות וטובות הרב.
ותהיו ותאריכו ימים ושנים.
אמן. כבוד הרב, הרב כתב בסוכת ציון שמנהגנו לעשות הקפה אחרי כל תפילה.
כן.
כבוד הרב, האם יש מקור גם לעשות הקפות? יש כאלה עדות שעושים גם חוץ אחרי כל תפילה, עושים גם בבוקר בשמורת או לפני תפילת שחרית. האם הרב יש לזה מקור?
לא. לא לפני תפילת שחרית. הכוונה או אחרי שחרית או אחרי מוסף. כשחרית ומוסף נחשבים כיחידה אחת לצורך עניין זה. אז יש קהילות, הזכרנו את זה שם, יש קהילות גם זה זמן, מזמן קדמון היה, שהיו מקדימים את ההקפות כבר מיד אחרי קריאת התורה של שחרית, או לפני קריאת התורה של שחרית, שאז היו מוציאים את ספרי תורה, שלא רוצים להוציא ספרי תורה פעמיים. וגם כדי שהציבור לא יברחו, יש כאלה שהיה מיד אחרי מוסף, היו ממהרים, הולכים לבתיהם, אז כדי לתפוס אותם, שלא ילכו, היו עושים אז את ההקפות. אבל אחרי כל תפילה, כן, בערבית שליל שמחת תורה, מיד אחרי ערבית עושים, בשחרית, יש כאלה עושים בשחרית, יש כאלה עושים אחרי קריאת התורה, ורוב בתי הכנסת עושים אחרי מוסף. למה? יש כאלה שרוצים לטעום משהו כדי להחליף כוח, בפרט אחרי תפילה כזו ארוכה, וקראו את תפילת המטר, הגשם, וגם לפני זה עלו לתורה, ברוך השם, בן פורת יוסף, כמה שעלו לתורה, אז אנשים התעייפו ואפילו נעשו קצת רעבים. אז כדי להמריץ אותם ולחזק אותם, מביאים להם איזה משהו לשתות או לטעום. מיד אחרי זה הם עושים את ההקפות, אבל בלבד שישלימו את ההקפות לפני חצות, שבואו לבתיהם לפני חצות היום, ויאכלו כזית לחם כדי שלא יקרה שהם חלילה בתענית. והוא עדין אחרי מנחה, פעלים מנחה קצת מוקדם יחסית, בסביבות 3 או מקסימום 4, ואחרי זה עושים הקפות. ושוב, במוצאי החג אומרים תפילת ערבית, פעלים תפילת ערבית, ובסיומה שוב עושים הקפות. וזה, יש איזה עניין גדול מאוד ורווח עצום למי שנוהג כן, זוכה לראות השם, זוכה שנמחלים לו אבונותיו, זוכה שזרעו אחריו יהיו שומרי מצוות ולומדים תורה והגונים, זוכה שתהיה לו שנה מוצלחת, הרבה דברים טובים יוצאים מזה. אז תבורך מן השמיים. תודה רבה.
אמן אמן. תודה לרב. אנחנו עם מאזין מעיר הקודש צפת, שוב מצפת, מימון הפעם, שלום לך.
שלום, שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום וברכה לך בשבת שלום.
השם יאריך ימים הממלכתו, ונזכה לראות את הגאולה תכף ומיד בעזרת השם.
אמן.
רציתי לשאול את כבוד הרב שני שאלות, בבקשה. יש לי אח שהוא בבית אבות פה בצפת, ויש שם מעלית שמכבדים אותה בשבת, זה שני קומות סך הכל. אז אני אומר לאח שלי, תרד אתה במעלית, ואני ארד במדרגות. הוא לא רוצה, הוא מפחד לרדת במעלית.
רגע, הוא דייר בבית אבות הזה? אחיך או שהוא עובד שם?
לא, הוא דייר.
הוא דייר שם, כן. הוא מבוגר יחסית.
הוא סיעודי, כן. השם מרחם עליו.
מבוגר יחסית, כן. והמעלית היא לא מעלית שבת?
מעלית שבת. הם מכוונים אותה לפני שבת.
ואתה מתחמק ממנו. אתה תשתדל, א', אתה חייב להיות אצלו שם בשבת? מוכרח?
אני בא ביום כן, יום לא בשבת, אני מוריד אותו, יש בית כנסת בבית אבות, מוריד אותו בשעה 10.
פלל.
אומרים, כן.
כן.
ישמע את הקידוש.
אין מישהו אחר שיהיה איתו, או איזה אח או אחות.
לא, אני פה בצפת.
אחד העובדים שם, מישהו לא שייך.
ביקשתי מאחד העובדים, המטפלות, אומרת, לא, אנחנו לא עושים את זה. אתה רוצה, תיקח אותו, לא, שישאר בו.
עכשיו, הוא מפחד לרדת? מה הבעיה?
הוא אומר, תרד איתי אתה במעלית, אני לא ארד לבד.
תראה, אם זה מעלית שבת, ובאמת, ואין שם לחיצות על כפתורים, והכל אוטומטי, נכון שזה לא חלק לגמרי, אבל כיוון שאתה משמח אותו בזה, ועל ידי זה יאריכו ימיו ושנותיו של אחיך, הוא ירגיש יותר טוב. אז הוא ירד בביתך, אז אם יש איזו הזדמנות שאתה יכול לשלוח איזה מישהו שיחד איתו, אז הנה כנעמה, במעלית. ואם לא, אז אתה רשאי להיכנס לתוך המעלית, אתה לא עושה בזה עבירה. כי בסך הכל אתה חולים ומשמשיהם, אתה משמש אדם חולה. ובאמת, לצורך העניין הזה, גדר של חולה יש לו. אז יהיה לך מותר בעזרת השם.
אכן, תודה כבוד הרב, אנחנו לא שמו לב ורצה עוד שאלה, אנחנו נתנצל בפני המאזין מצפת.
בסימנה טובה ושבת שלום והרבה הרבה אושר וברכה ושנה טובה ומבורכת. ולא לשכוח, המוציא בסוכר היום בלילה, שתהיה שנה טובה.
המוציא בסוכר, תודה כבוד הרב, תזכו לשנים רבות, שנה טובה, שנה של הרבה...
הצוות באולפן, הרבה הרבה...